רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם ולכן. הפרק הזה הוא לא פרק רגיל של עושים פסיכולוגיה, אלא פרויקט חשוב ומשותף עם סופר פארם בנושא אלימות במשפחה. בתקופה הקרובה יעלו פה מספר פרקים בנושא, שיכללו סיפורים אמיתיים ודיונים עם אנשי ונשות מקצוע, ומטרתם להעלות מודעות לסימני העזרה ולדרכי התגובה המומלצות, כדי למנוע את המקרה הבא. לי זה לא יקרה, אמרה פרופסורית באוניברסיטה. לי זה לא יקרה, אמרו המוכרת בחנות, סוכנת הביטוח, המאפרת, עורכת הדין, שוזרת הפרחים, הגננת והרופאה. לי זה לא יקרה, אמרו הרבה נשים, לפני שמצאו את עצמן יום אחד במעגל האלימות. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט "לי זה לא יקרה", פודקאסט חדש בשיתוף רשת סופר פארם. בעקבות העלייה המדאיגה במקרה האלימות בתוך התא המשפחתי, החליטה רשת סופר פארם להתגייס ולהתחייב למיזם חברתי ארוך טווח ומשנה מציאות. במסגרתו מוגש גם הפודקאסט הזה. בפודקאסט הזה, צעד אחר צעד, נעקוב אחר סיפורים מצמררים של נשים שנקלעו למעגל האלימות. מההתאהבות הסוחפת, דרך סימני ההזרה ועד הסוף הטוב או הטרגי של כל אחת מהן. לאחר כל סיפור יעלה פרק דיון, שבו נעזר באנשי ובנשות המקצוע המובילים והמובילות בתחום, וננסה להבין כיצד לזהות ולהגיב, בין אם זה קורה לנו ובין אם זה קורה למישהו בסביבתנו, כדי למנוע את המקרה הבא. הפרק הראשון מבוסס על סיפור אמיתי, אך שמות הדמויות וחלק מפרטי הסיפור שונו לטובת הגנה על האישה האמיצה שהחליטה לשתף בסיפורה. הפרק עלול להכיל תכנים קשים, כך שאם עברתם או עברתן אלימות כלשהי, או שאינכם רגישים מאוד מכל סיבה אחרת, ייתכן והפרק עלול להוות טריגר עבורכם. אם נפגעתם או נפגעתן, ובכל זאת ברצונכם לקבל מידע חיוני, תוכלו להאזין לפרקי הדיון העוקבים לפרקי הסיפור, או לחפש מידע וטלפונים לסיוע בנושא אלימות במשפחה באתר סופר פארם.
אין מחיר לחופש. את המשפט הזה מכירים באמת שני סוגי אנשים. אסיר שישב בכלא ואישה שיצאה מקשר זוגי כובל. מעולם לא ישבתי בכלא, אבל אני האישה הזאת. אתן מכירות אותי. אני לא מאוד מפורסמת, אבל מופיעה פה ושם בטלוויזיה. שומעים אותי ברדיו וקוראים עליי בעיתון. השם שלי מוכר, אני נציגותית, אני משכילה. אני מוכשרת, אני יצירתית. וכן, אני בטוחה בעצמי. אני האישה שאתן מסתכלות עליה ומהנהנות לשלום. אני מחייכת אליכן ומהנהנת בחזרה כשלאף אחת מכן אין מושג. אני נועה, ואני האישה הזאת שבעלה התעלל בה כלכלית או רגשית למשך 10 שנים. אני וליאור הכרנו לפני יותר מעשור דרך אלון. חבר משותף שהכיר את שנינו די טוב. גרתי באזור הירקון, מרחק נגיעה מבית הספר למשחק בסמינר הקיבוצים. והוא התגורר בדירת סטודיו ביפו, עם נוף לחוף הים בו היה מבלה כל בוקר לפני שיצא לעבודה. אלון סיפר שהוא בחור מרשים, איש עסקים מצליח שתמיד הולך עם חליפות מכובדות, אחד שמכיר את כל הברנז'ה ומבין באנשים. אחרי שאלון הפציר בי שאנחנו חייבים להיפגש, הסכמתי שישלח לליאור את מספר הטלפון שלי. לאחר 3 ימים בהם הסתמסנו ללא הפסקה, החלטנו להיפגש לדייט בים. ליאור התקשר ואמר שמחכה בחוץ כדי לאסוף אותי. ירדתי למטה לבושה בסמלה פרחונית לבנה וחיפשתי אותו. איזה רכב יש לך? סימסתי לו כשלפתע עצר מולי בחור על קטנוע. ליאור? אמרתי בחשש. היי, הוא אמר תוך כדי שהוריד את הקסדה מראשו. קחי, זה בשבילך. הוא הושיט לכיווני קסדה נוספת. אל תדאגי, תעלי. איתי את יכולה להרגיש בטוחה. הייתי מוצפת מהסיטואציה. לא ציפיתי כלל שהוא יעבור רכוב על אופנוע. כל כך הרבה הבזקים עברו לי בראש, אבל לא הצלחתי להחליט על מה לחשוב קודם. על החיוך הקובע של ליאור שהתגלה מבעד לקסדה, או על השאלה איך לזזל אני מתיישבת על האופנוע עם הסמלה הזו. חברות שלי מעידות עליי שאני בחורה די עדינה, אבל העלייה לאופנוע הייתה רחוקה מלהיות חיננית. כשירדתי מהאופנוע, שולי הסמלה נתפסו באגזוז והפכו שחורים. התחלה טובה, הוא אמר. והתפקענו מצחוק כל הדרך אל החוף. ישבנו על שפת הים עם כוס יין. ליאור סיפר שהוא גולש בכל בוקר, חובב קפה, ושבשבילו הקלישה המשפחה מעל הכל היא כלל לא קלישה, אלא מהות החיים. הוא המשיך והוסיף שהוא ממש אוהב מוזיקה, ובמיוחד את דני סנדרסון. כל כך התלהבתי שלא הספקתי לבלוע את שלוק היין והייתי חייבת להגיב. וואו, גדלתי על דני סנדרסון, ואפילו הייתי קצת מאוהבת בו שהייתי בתיכון. שתיקה מביכה מילה את החלל הפתוח. הוא הסתכל עליי במבט מופתע ואז שאלתי, מה, זה יותר מדי מוזר לספר את זה בדייט ראשון? צחקתי במבוכה והוא הנהן בראשו ואמר, הטיפוס, אה? הלוואי שכולם היו טיפוסים, זה היה הופך את החיים למעניינים יותר, לא? וגם, אין לי כל כך ברירה, אני חייבת להיות טיפוס כדי להיות שחקנית. אמרתי והמשכתי לספר על החלומות שלי לשחק ולשיר על במות. ואז היה את המבט הזה, ממש כמו בסרטים. הסתכלנו אחד לשנייה בעיניים, ואכלתי לראות את הירח זורח דרך עיניו. אמרתי לעצמי, אני בת 28, אני כבר לא ילדה, וזו לא אופוריה של אהבה ראשונה, אבל יש פה משהו. נראה שיש לו עיניים טובות. אולי החבר בכל זאת מבין משהו באנשים. מהר מאוד נסחפנו לרומן קיץ מלא שקיעות בחופי תל אביב. היינו מבשלים יחד אוכל איטלקי ורבצנו בדירת הסטודיו ביפו. הוא ביקש חופשה ארוכה מהעבודה כדי לבלות איתי. הרגשתי שאני נשבת ליקום מקביל וכל מה שאני רוצה זה לחוות עוד כמה רגעים יפים יחד איתו. מדי פעם הייתי חושבת על החברות הטובות והמשפחה, אבל האמת היא שפשוט אחרי הרבה זמן שהייתי לבד, להיות בחיקו פשוט נתן לי הרגשה טובה ולא רציתי שזה ייגמר. הוא לא המעיט במחוות רומנטיות. כמעט בכל בוקר הוא היה מפתיע אותי עם פתקים קטנים שכתב לפני שהיה יוצא לגלוש. על המזנון, ליד מברשת השיניים, ולפעמים בארנק. הוא תמיד היה חוזר כמה דקות אחרי שהתעוררתי, כאילו ידע בדיוק להרגיש מתי אני רוצה שייכנס בדלת. הוא גם היה אחד ששם לב לפרטים הקטנים. כמו בפעם ההיא שסיפרתי לו שאני ממש אוהבת טוטים ומרשמלו, והוא שתמיד אמר שחוץ מאוכל איטלקי אין לו מושג בבישול, ראה שחיפשתי במקרר מתוקים ולא מצאתי. הוא ירד למכולת באמצע הלילה ללא ידיעתי, קנה מרשמלו ושיפודים, ושרף אותם על הגז. הבית התמלא ריח מדורת לג בעומר בקיבוץ, וירדתי במהרה לבדוק אם הבית נשרף. מצאתי אותו מנסה לנקות מרשמלו שנזל על הקיריים, והכל כדי לדאוג לכינוח מתוק שיעלה לי חיוך על השפתיים. באחד הבקרים הוא השאיר פתק על השולחן בסלון, ובו כתב, נועלה שלי, אני חושב שאני מתחיל להתאהב בך. החזקתי את הפתק קרוב לליבי וחייכתי חיוך מאוזן לאוזן. עד שהכרתי את ליאור, היו לי שנים ארוכות של רווקות, שנים מלאות חיפוש והתנסויות. הייתי רגילה להיות זאבה בודדה, שנעה איפשהו על הגבול בין יציבות לחיפוש אחר תשוקות ורגושים. באותו היום נשארתי בדירה, בוהה בתקרה כי לא רציתי לפספס את הרגע בו ליאור יחזור הביתה. מעולם לא חלמתי על חתונה מפוארת, או דמיינתי עצמי בסמלה לבנה כשהמון חברים ומשפחה מתאספים לכבודי. לא דמיינתי אביר על סוס לבן או את ליאונרדו דיקפריו מתחת לחופה, אבל באותו היום עלתה בי המחשבה. אולי אני מאוהבת? הרי אני פה כבר כמעט חודשיים, והרבה זמן לא הרגשתי כל כך נאהבת. ייתכן והוא הבחור לא נזקוקה? ברגע אחד המחשבות החלו לרוץ במעין פינג פונג מטורף בתוך הראש שלי. פתאום הופיע קול רציונלי שפיזר מחשבות על ילדים ועל העובדה שאני כבר לא כל כך צעירה. מן הצד השני צד אמוציונלי. תחושת אופוריה ושחרור, כאילו הלב מתפוצץ מרוב עושר. כך או כך, הרגשתי שאני במקום הנכון. הקיץ נגמר. עברנו לגור יחד וחזרנו לשגרה. לפתע הבחנתי בסימני מצוקה אצל ליאור כשחזר מהעבודה בשעות אחר הצהריים המאוחרות. הוא אמר שהעבודה תובנית מדי, שלהיות איש עסקים יכול להיות ממש מלחיץ לפעמים. אתה נדרש למלא ציפיות, לייצר תקוות ולהוציא את המיטב מעצמך. הוא החל לחזור על משפטים במעין מנטרה שלילית, אני לא מספיק טוב ואף אחד לא מעריך אותי, אני לא מספיק טוב ואף אחד לא מעריך אותי. הרגשתי שעובד ללא הפסקה, אבל כלוא בתודעת מובטל. סוג של אנדרדוג שצריך מישהו אחד שיאמין בו. מישהי אחת שתאמין בו. אז לקחתי על עצמי את התפקיד בזרועות פתוחות. במובן מסוים החלטתי. אני אוהבת אותו, אז אני אהיה שם בשבילו, גם אם זה אומר לצאת למלחמות עבורו. גם אם זה יבוא על חשבוני ואצטרך לשלם את המחיר. לא ידעתי אז מה המשמעות של לשלם את המחיר. גם לא ידעתי עד כמה זה יבוא על חשבוני, נפשית וכספית. בואו נגיד שמעולם לא הייתי אחת שדופקת חשבון. תמיד היה לי ביטחון ולא חסכתי בביקורת. אולי משום שגדלתי בבית טוב למשפחה בורגנית טיפוסית בצפון תל אביב. ההורים שלי היו מצליחנים ולימדו אותי להגיד בכל מה אני חושבת, להיות הישגית, צייתנית ולעבוד קשה. הם היו דור שני לניצולי שואה וחיו בתודעת אין לי כסף גם כשהיה להם. אמנם גדלתי בשכונות הטובות של תל אביב, אך לא ליקקתי שמנת מכפית זהב. רוב ילדותי הייתה פשוטה והתאפיינה בבגדי יד שנייה, בובות שעברו מדור לדור, וכדור ספוג בשם שימי, שהחזיק מעמד מכיתה ב' ועד שהתחלתי את חטיבת הביניים. בערך בגיל הזה, גיל 12, התחלתי לעבוד כאורזת קניות בקופות הסופר. לא הייתי חייבת, אבל נורא רציתי להיכנס לעולם המבוגרים, להרגיש עצמאית ובלתי תלויה. לא כמו אמא שעבדה בחצי משרה, והייתה תלויה באבא שלי, שהיה המפרנס העיקרי. הם לא הסתדרו כל כך, אמא ואבא שלי. הם התווכחו הרבה על כסף, זה השפיע גם עלינו, הילדים. כשהייתי מבקשת לקנות בגדים או נעליים, הם היו אומרים לי שלא צריך. בשלב מסוים, הפסקתי לבקש, כי הבנתי שלא אקבל את מבוקשי. עם ליאור זה לא היה ככה. הוא תמיד היה אומר לאמא שלי, תגידי, מה תעשי עם כל הכסף שלך? כסף שם כדי שנוכל לחיות חיי רווחה. אנשים רודפים אחריו ובסוף מתים בלי ליהנות ממנו. זו הפעם הראשונה שעזתי לפקפק בגישה של הוריי ולחשוב בצורה שונה על כסף. הייתי רגילה להשתמש במונחים כמו בזבוז כסף ולא השקעת כסף. לא ממש הייתי קונה מתנות. ההורים שלי לימדו אותי שאם אני באמת אוהבת מישהו, אני צריכה להשקיע זמן בלהיות איתו, ולא לרכוש עבורו מתנות. ליאור לימד אותי שאפשר אחרת. כשהייתי מבלה עם חברות, הוא היה פתאום הופיע עם מתנה קטנה ומצהיר בפומבי כמה הוא אוהב אותי. בהתחלה חשבתי שזה מוזר, אבל בשלב מסוים הבנתי שזו שפת האהבה שהוא רגיל אליה. אפילו כשלא הייתי אומרת לו לאן אני הולכת, הוא היה מופיע משום מקום, וכשהייתי שואלת, איך הידע איפה אנחנו? היה אומר, נעלה, אני יודע בדיוק לאן את אוהבת ללכת. את חושבת שיש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממני? בפעם הראשונה הייתי כל כך נבוכה מול החברות שלי, שנהייתי חיוורת כמו קיר. מרב חברה שלי לחשה לי באוזן שהיא הרבה זמן לא ראתה אותי מאושרת ככה, ושהיא ממש מתרגשת בשבילי. הסתכלנו אחת על השנייה בחיוך מרוצה, ואז ליאור אמר שהם מאוחר מדי ואולי כדאי שנחזור הביתה. תמיד אחרי המחוות האלו היינו מגיעים לרכב והוא היה אומר לי שמחר אני צריכה לעבוד וחבל שהיה עייפה. הוא צדק, הייתי צריכה לעבוד קשה. במיוחד אז כשהייתי בתחילת קריירת המשחק שלי. כל כך רציתי להצליח ולהפוך לליה קנינג הבאה. עוד מגיל 10 כששרתי בפעם הראשונה מול קהל בטקס פתיחת השנה בבית הספר, ידעתי שאני אוהבת להופיע. הייתי מתגנבת לחדרה של אמא באישון לילה כשהיא לא הייתה נמצאת, לובשת סמלות, צעיפים וכובעים, משחקת דמויות שונות ומחליפה פרצופים מול המראה. במפגשים המשפחתיים, תמיד אני הייתי זו ששרה ורוקדת כשדוד אפרים ניגן על הפסנתר. בתיכון כבר התחלתי לחסוך ללימודי המשחק, וכשהתקבלתי ללימודים, בכיתי כמו תינוקת. בסוף לימודי המשחק התקבלתי לתפקיד ראשי במחזה של חנוך לוין. תוך כדי החזרות, ליאור אמר לי שאני אף פעם לא בבית, שלא אכפת לי ממנו, ושבתיאטרון אין כסף. הוא היה מחייג אליי מספר רב של פעמים בכל חזרה, אני הייתי חוזרת אליו בהפסקה, והוא תמיד כעס והטיף לי על ההתנהלות שלי ואמר שאני מתעללת בו. פעם אחת הוא לא התקשר ולא ענה לי בהפסקה. זה מעולם לא קרה, הוא תמיד היה עונה. חששתי שקרה לו משהו, אז ברחתי באמצע החזרה. כשהגעתי הוא פשוט ישב על הספה בסלון, אחרי ששתה יותר מחצי בקבוק וויסקי. הוא אמר שאני לא אוהבת אותו, שאני מעדיפה להיות בכל מקום אחר רק לא בבית. חיבקתי אותו ואמרתי לו שזה ממש לא נכון, ואני רק מנסה להצליח כדי שיהיה לנו טוב. תישארי כאן איתי, אני צריך אותך קרובה, הוא היה אומר. אני לא מספיק טוב ואף אחד לא מעריך אותי. את היחידה שמאמינה בי. איזה מזל שיש לי אותך. אני אוהבת אותך כל כך. אני תמיד אהיה פה בשבילך. עניתי לו בחזרה. אם את אוהבת אותי, תעזבי את התיאטרון. ידעתי שאם אני אעזוב, אני מוותרת על חלום אחד כדי להגשים חלום אחר. להיות אימא לילדים ולהקים בית בישראל. הבטחתי לו שאני אחפש עבודה חדשה. ליאור אמר שאני לא מרוויחה מספיק והפציר בי לחפש עבודות שאני כלל לא אוהבת אבל להרוויח בהן משכורת מכובדת. בתוך תוכי הייתי מבולבלת. להישאר איתו בבית או לצאת לעבוד. הנחתי שהוא מבולבל לא פחות ממני אז פשוט חיבקתי אותו. אמרתי לו את מה שאמא תמיד הייתה אומרת לי כשהייתי שואלת אותה מה הייתה ועם אבא. יהיה בסדר. תוך פחות משבוע מצאתי עבודה במשרה חלקית כדוברת של פוליטיקאי בכיר. אחרי שנה של זוגיות הוא לקח אותי לפיסת החוף בבילינו בדייט הראשון. שמיכה אדומה הייתה פרוסה על החוף ועליה רקומים שמותינו בצבע לבן. על השמיכה סלסלת קש, מלאה בטוטים, מרשמלו ופתקים קטנים שהוא כתב לי במהלך השנה שלנו יחד. הוא פתח את הסלסלה, שלף ממנה קופסה ובתוכה טבעת והציע לי להינשא לו. בלי לחשוב פעמיים אמרתי לו כן. אני כבר מת שתהי אשתי. הוא אמר, הרים אותי בשתי ידיו, ורציתי לתוך הים כששנינו מצחקקים בהתרגשות גדולה. כשהתקשרנו לספר לאלון, הוא צרח דרך הטלפון. יש לי מקום בגן עדן. אני ידעתי מההתחלה שזה זיווג מושלם ושתתאימו אחת לשנייה כמו כפפה ליד. יום לאחר ההתרגשות הגדולה, הבנו שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ואנו צריכים להתחיל את מרוץ הארגונים לחופה. בין הרבנות לדי-ג'יי וסידורי הפרחים, ליאור העלה לדיון את דחיפות החתימה על הסכם המון ופתיחת חשבון בנק משותף. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. הרי היו לנו המון הוצאות על החתונה וחבל שנשלם משני חשבונות נפרדים, הוא אמר. חוץ מזה את יכולה להיות רגועה. אני איש עסקים. כל היום אני מתעסק עם כסף, אני יודע בדיוק מה לעשות איתו. הסכמתי איתו. והאמת שחשבון משותף היה עוד צעד בקשירת הגורל שלנו יחד. שמחתי עליו. אז העברתי כמעט את כל חסכונותיי למעט כמה אלפי שקלים שהשארתי בחשבוני האישי. בתוך כל המשימות, אמרתי לליאור שאני חושבת שאנחנו צריכים לקנות ספה חדשה לבית. הוא ביקש ממני להתיישב לידו ואמר, יש לי כל כך הרבה זיכרונות. מערבי הסרט עם הפופקורן הממולח, עד שיחות הנפש לתוך הלילה שהתרחשו על הספה הזו. למה צריך להחליף אותה? חוץ מזה, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על העתיד. כסף הוא דבר נזיל. ובתור זוג צעיר, חשוב שנשקיע מחשבה על קניית בית ועל ילדים. מאז השיחה ההיא, ליאור הפסיק לקנות לי מתנות. ידעתי שזה לא נובע מחוסר אהבה או חוסר אכפתיות. כשדיברתי על זה עם אמא שלי, היא חיזקה את הטענות של ליאור ואמרה שחיים משותפים הם לא קייטנה. צריך לעבוד קשה כדי לדאוג שכולם יהיו מרוצים. לאחר מספר ימים התברר שהשיחה הייתה סוג של נבואה שהגשימה את עצמה. התחלתי להרגיש בחילות חוזרות בכל בוקר. חשבתי שאולי האוכל במשרד שעבדתי בו מקולקל, אבל אחרי בדיקה אצל הרופאה, גיליתי שאני בהיריון. מיהרתי לספר לליאור. נכנסתי הביתה עם תוצאות הבדיקה. הוא הסתכל עליהן, הסתכל עליי, והתחיל לבכות. זו הפעם הראשונה שראיתי אותו מזיל דימה. הרגשתי שהוא סוף סוף מאושר. הוא היה כל כך גאה שאנחנו הופכים למשפחה, שהוא החליט לחגוג את ההיריון בארוחה ביתית יחד עם כל החברים. הוא שלח אותי לסופר עם רשימה מסודרת. חזרתי עם שקיות והוא ביקש את הקבלה. כשגילה שקניתי כמה פריטים שלא היו ברשימה, הוא התפרץ. אני לא מבין למה קנית את כל המצרכים המיותרים האלה. אני מביא כסף הביתה, ואפילו קניות בסופר את לא יודעת לעשות כמו שצריך. את רוצה לקנות? תגידי לי קודם. אני אבדוק אם יש לנו מספיק כסף, אבל את לא יכולה לקנות מה שאת רוצה. רק לא מזמן דיברנו על זה שצריכים לחשוב על העתיד. מה את רוצה, שלילד שלנו לא יהיה אוכל בצלחת? לא הבנתי על מה המאומה. הנחתי שפשוט היה לו יום רע בעבודה, והסברתי לו שהוספתי כמה מצרכים כדי להכין עוד עוגה בחושה. אז עכשיו אני אומר לך לבקש מראש, כי אני מרגיש שאת מזלזלת במה שאני אומר לך. אני? מזלזלת? בגלל עוגה בחושה? נו באמת, זה לא בגלל ההוגה. עזבי, את כנראה לא מבינה כלום בזוגיות. הוא צודק, אמרתי לעצמי. לפני שהכרנו הייתי עושה כרצוני בלי להסתכל ימינה או שמאלה. אולי אני באמת לא מספיק ממושמעת. זו לא אשמתי, אף אחד לא לימד אותי את החוקים. בבית הספר שאני למדתי בו לא היה שיעור זוגיות. מה, יכול להיות שהבעיה היא באמת ההתנהלות שלי? אולי צריך שניים לטנגו ואני רוקדת לבד? החלטתי שאני יוצאת למלחמה מול עצמי ומשנה גישה. כנראה שכך נראית זוגיות, ואני צריכה להתחיל להקריב מעצמי יותר כדי להיות ראויה לו. אני צריכה להתחיל להתנהג כמו אשתו. הרי הבטחתי שהיא מוכנה להיות שם בכל מחיר. בסוף הכנתי עוגה בחושה. ארוחת הערב עם החברים הייתה מרגשת ומענה. ליטל, חברה שלי מהעבודה, לא הפסיקה להגיד כמה אנחנו זוג מדהים ומערכים מוצלחים. אמיר, חבר של ליאור, אמר שפשוט רואים שיש לנו שפה משותפת, ולפעמים הוא קצת מקנה בנו. היה נפלא, לא הפסקנו לצחוק. זה היה נחמד אחרי תקופה שהייתי רק עם ליאור ולא ראיתי את החברות. בבוקר שאחרי הארוחה והמריבה על הקניות בסופר, ליאור ביקש ממני את הסיסמה לחשבון הבנק הפרטי שלי ולאשראי שלי. הוא אמר שהוא צריך לעשות סדר בכספים, ועד אז הוא יספק לי מזומן לפי הצורך. הוא הבטיח שהוא ייתן לי כסף לכל מה שאני צריכה, ובאותה הזדמנות הזכיר לי כמה חשוב שנחסוך או נחשוב על העתיד. מרגע זה ואילך החלטתי שאני משנה כמה הרגלים. אם הייתי רגילה לאכול פעם בשבוע יחד עם החברים לעבודה, הייתי מכינה סנדוויצ'ים בבית. בכל הקשור לביגוד והנהלה, הייתי קונה רק כשהמוצר היה נקרע או שלא היה ניתן להשתמש בו יותר. ידעתי שבכל פעם שאני מבקשת כסף, אני מצדיקה את הטענה שאני מבזבזת כסף על שטויות. אז לא ביקשתי. רק לפעמים בשביל לקנות דברים לילד שעתיד להיוולד. רציתי שיהיה לו הכל. שהוא לא יחיה בתחושה שעוד רגע נגמר הכסף ונכנסים למינוס, כמו שההורים שלי שידרו לנו. לליאור הייתה פעם תקופה לא כל כך טובה. הוא היה מובטל, חי במינוס וגר אצל ההורים. כשהוא סיפר לי את זה, הבנתי את מקור תודעת המובטל שלו. אבל ללא ספק זה הזכיר לי מאוד שיחות בין אמא לאבא כשהיינו ילדים והוויכוחים על כמה אין, למרות שיש. בדומה לאבא שלי, ליאור היה אחד כזה שמנסה להרשים את כולם. הטיפוס המרצה הקלאסי. אבל בניגוד לאבא שלי, אצל ליאור זה היה מתבטא בכסף. הוא אהב לחיות את החיים הטובים. זו הסיבה שאף פעם לא ידעתי מה נכון ומה לא נכון לעשות. הייתי צריכה להתאים עצמי למסע ומתן ההפכפך הזה בין ליאור החסכן לבין ליאור הרעבתן. אפילו בחתונה שלנו, ליאור התעקש שהיא צריכה להיות מפוארת הרבה יותר ממה שאני חשבתי שהכרחי. בפתיחת המעטפות הוא התעצבן עליי כשגילה שלא כיסינו את האירוע. הוא אמר שחתונה ללא רווח זו סתם מסיבה בלי עתיד, שהוא בכלל תכנן להרוויח ולא להפסיד. אמרתי לו שברור שכסף זה דבר חשוב, אבל זו לא המהות. אנחנו נתחיל חיים משותפים והכל יסתדר. הצעתי שאם הוא חושש מהכסף, אולי נשקיע חלק מהכספים שלנו באגרות חוב. נועה, אל תתחילי עם הרעיונות המטומטמים, בסדר? מה את מבינה בכלל בכסף? זה דבר מורכב. הוא לא צומח על העצים ולא ייפול מהשמיים. זה שלא הרווחנו מהחתונה, זה בגללך. אני ידעתי שסידורי הפרחים האלו מיותרים. הגיע הרגע והפכנו למשפחה. ילדתי את הבן הבכור שלנו, תינוק יפהפה עם עיניים נוצצות חומות, וחיוך שאי אפשר לעמוד בפניו. הרגשתי שהאווירה בינינו הולכת ומשתפרת. ליאור דאג לקנות את כל הציוד והאביזרים הכי חדשים בשוק, הכל כדי לייצר סביבה מושלמת לתינוק הקטן שלנו. פתאום יצא ממנו צד רגיש שהזכיר לי למה התאהבתי בו. לא זכרתי שהצד הזה קיים. קרה כל כך הרבה מאז הרומן הסוער באותו הקיץ. שם, ברגע הזה, נהפכנו למשפחה שדמיינתי בראשי מהיום שנפגשנו. המבט של ליאור, כשהרים את הקטן לראשונה, ריגש אותי כל כך שהייתי חייבת לצלם את התמונה. פיתחתי תמונה בגודל קטן, כך שאוכל לשים אותה בארנק ולהציץ מדי פעם כשקשה לי קצת עם ליאור. הנחתי שזה הזכיר לי שהמשפחה באמת מעל הכל, וכמו שליאור מזכיר לי תמיד, בסופו של דבר, זו מהות חיינו. לתקופה של כמה חודשים חיינו את החיים המושלמים. אני הייתי בבית בחופשת לידה, מבשלת לנו ארוחת בוקר לפני שליאור היה יוצא לעבודה. הוא מחכה לו שיחזור ומבלה איתו על אותה ספת זיכרונות, בצפייה חוזרת של סדרת סרטי מהיר ועצבני שכל כך אהב. היה לנו טוב ויכולתי להרגיש כיצד אנחנו מתייצבים ומתחזקים יחד. סיימתי לסדר את הכספים שלנו, הוא אמר והחזיר לי את האשראי של החשבון הפרטי. קחי. ותנהגי בו באחריות, כי זה לא אומר שאנחנו יכולים לפזר כסף בכל מקום, כן? בסוף החודש תביא לי את כל הקבלות, ואני אדאג להשאיר אותנו יציבים כלכלית כמו סלע איתן. למרות שהחזיר לי את האשראי, הוא בכל זאת נתן לי מזומן מהחשבון המשותף. הוא אמר שכך יהיה לו יותר נוח לנהל את ההוצאות השבועיות, אז אמרתי לו שזה בסדר. כבר התרגלתי, וגם לי זה כבר יותר נוח. יום אחד הוא שלח אותי לקנות גבינה במעדניה ונתן לי 100 שקלים במזומן. ביקשתי את הגבינה שהוא אוהב, שילמתי, יצאתי מהחנות, ופתאום שמתי לב שלא החזירו לי עודף. חזרתי לחנות ושאלתי, כמה עלו 300 הגרם שביקשתי? 100 שקלים, נהניתי בחזרה. התקשרתי לליאור ואמרתי לו, ליאורי, הגבינה עלתה 100 שקל, אני חושבת שעבדו עליי. הוא אמר לי שזו לא טעות, הוא בטוח שזה המחיר, כי זו גבינה שהוא קונה כל שבוע. חזרתי הביתה והייתי חייבת לברר את העניין. זה ממש מוגזם. אתה הנכד של רוטשילד ולא ידעתי? איך אתה מרשה לעצמך לקנות גבינה ב-100 שקל במקום לקנות לבן שלך עוד בגד לחורף? תגידי לי, איך את מרשה לעצמך לדבר אליי ככה? את חושבת שאני חייב לך דין וחשבון? אם מישהי צריכה לסגור פה חשבון, זו את. את לא טובה בשום עבודה שאת עושה. מתי תמצאי כבר עבודה אמיתית שבאמת משרתת אותנו? למה אני כל הזמן צריך להרגיש שאני העוגן בבית? אחר כך את באה לפה ובוכה לי על גבינה? אני מרוויח כפול ממך. מותר לי לאכול איזו גבינה שבא לי. עכשיו תתנצלי. וממחר את מתחילה להביא לי קבלות על כל קנייה. מישהו צריך לעשות סדר בכסף שלנו, וזו בטוח לא את. במשך שעה לא הפסקתי לבכות. שכבתי על הצד עם הגב לדלת כדי שחלילה לא יראו אותי בוכה. אני הרי אישה חזקה. אבל למרות ניסיונות השכנוע עצמי, כל מה שהצלחתי לחשוב עליו הוא כמה אני כפויה טובה שבכלל העזתי להביע ביקורת. בשלב מסוים הוא נכנס לחדר. ניירתי את עצמי וניגבתי מהר את הדמעות. מה זה? את בוכה? הוא אמר והתיישב על המיטה בזמן שאני התכווצתי כמי שרוצה להיעלם. טוב, אל תבכי. את יודעת שאני אוהב אותך, נכון? אני מצטערת. לא הייתי צריכה לדבר אליך ככה. אמרתי והסתכלתי עליו במבט מושפל. זה בסדר, נועלה שלי. בכל יום אנחנו נהיים חרוצים יותר וטובים יותר. את תקומי בבוקר ותחשבי איך את מייצרת יותר כסף למשק הבית הזה. אני מבטיח שאכבד כל שקל שנכנס לחשבון. אני אעזור לך. אל תדאגי. עכשיו קומי. תכף מגיעים החברים וצריך לארח אותם יפה. קמתי מהמיטה. הוצאתי מהארון את סמלת האירועים הקבועה. גירדתי את שאריות המייקאפ מהשפרפרת וכיסיתי את הפנים האדומות. ביום שאחרי התקשרתי לעמית, החברה הכי טובה שלי, לאחל היום הולדת שמח. היא אמרה לי שהיא נשמעת מוזר ושאלה אם קרה משהו. סיפרתי לה על הריב מהריב הקודם והסברתי שליאור לא יציב כל כך. היא אמרה לי שזה נורמלי, שלכל זוג יש את הריבים האלה שחוזרים על עצמם ושבסוף הכל מסתדר. באותו הערב ליאור ביקש מהורים שלו לקחת את הקטן. הוא ניגן בפטיפון את השיר לא יפרי דבר של דני סנדרסון ואמר כמה אוהב אותי ושאני תמיד אזכור שלא משנה מה קורה, אנחנו נעבור את כל מכשולי החיים כל עוד אנחנו יחד. עברו להן 6 שנים. בזמן הזה הספקתי להפוך לדוברת מוערכת ומצליחה וילדתי את ביתי השנייה. מדי שבוע ליאור היה עורך איתי שיחות יחסנו לאן, הנוגעות לעובר ושב ובעיקר לעובדה שאני עצלנית ולא מרוויחה מספיק כסף. כל יוזמה כלכלית שהצעתי ירדה לתמיון ונהנתה בלעג וגיחוך. הבנתי שהמשמעות של לידת הבת מוסיפה לרשימת המחויבויות. מחויבות נוספת מאותתת שאני זקוקה לעוד כסף. חיפשתי וחיפשתי עד שלבסוף אחד העסקים המפורסמים אליהם פניתי התקשר אליי. שלום, נועה? את זמינה להגיע לרעיון עכשיו? בטח, אני כבר מגיעה. ליאור בדיוק ישן אז התארגנתי בזריזות. לקחתי מהר את מפתחות הרכב והספקתי להגיע בדיוק בזמן. בסוף הרעיון הם אמרו שהתרשמו ממני כל כך שהם לא רואים טעם להחזיר תשובה מאוחר יותר, ושהתקבלתי. הם הוסיפו שכדי לשמור על רשמיות אני צריכה לקנות חולצה לבנה מכופתרת. שלי הייתה קטנה עליי לאחר לידת הבת והמשכתי מהרעיון הישר לחנות הבגדים בפינת הרחוב. אחרי יותר משנה שלא קניתי בגד חדש, ניגשתי לתאי המדידה. קצת שכחתי את התחושה של לקנות משהו בשביל עצמי לשם שינוי. מצאתי חולצה מתאימה וניגשתי לקופה. הכרטיס לא עובר. מה זאת אומרת לא עובר? תביא לי רגע, אני אנסה שוב. לא, הוא לא עובר. איך זה יכול להיות? אני בקושי משתמשת בכרטיס. מה כתוב לך שם? לא יודעת, כתוב סירוב. אולי את נמצאת במינוס, גברת. מינוס? מעולם לא הייתי במינוס. באותו הרגע התקשרתי לבנק ואמרו לי שעקב הלוואות שתפכו בחשבון האישי שלי, אני במינוס של 20,000 שקלים. בבנק אומרים שאולי זאת הקלה בכרטיס, תודה. אמרתי למוכרת שעל פני חיוך מזויף וברחתי מהחנות. כל כך פחדתי לספר לליאור ולא יכלתי להתקשר לאמא או לאבא שלי, אז התקשרתי לעמית. עמית, אני לא יודעת מה לעשות. מסתבר שאני במינוס ואני אפילו לא יודעת למה, ואסור שלי הורידה. מה? למה אסור שלי הורידה? טוב, תגידי לי כמה כסף את צריכה ואני אחשוב על פתרון. בינתיים תפני לבנק ותבקשי פירוט הוצאות. אנחנו נחשוב יחד איך לפתור את הבעיה. הכנסתי לרכב והתחלתי לחטט בכל המגירות בניסיון לחפש טפסים שקשורים לבנק, כי בקושי זכרתי את מספר החשבון. הרי ליאור טיפל בכל ענייני הכספים בבית. זכרתי שהנחתי אותם ברכב, אולי בצדי הדלתות, אולי במגירה. רגע, מה זה? מצאתי מיקרופון קטן שהיה דבוק בצד דלת הנהג. תלשתי את המיקרופון, נסעתי מהר הביתה, פתחתי את הדלת והערתי מהר את ליאור. מהר, ליאור, תקום. תראה, מצאתי מיקרופון ברכב. מישהו עוקב אחרינו. מה? איזה סיבה יש למישהו לעקוב אחרינו? תביא לי את זה, אני אטפל בזה. ליאור אמר שהוא ילך למשטרה, אבל עברו כמעט שבועיים ולא שמעתי שום דבר על ההתקדמות אודות הסטוקר המסתורי. בינתיים המשכתי טעמים כהרגלם עד שתצלו אליי מהבנק ואמרו לי להגיע לאסוף את תדפיסי פירוטי החשבון מפתיחת החשבון ועד היום. העברה של 5,000 שקלים לחשבון של... ליאור? העברה של 2,000 שקלים לחשבון של ליאור? העברה של 6,000 שקלים לחשבון של ליאור? מה קורה פה? למה יש כל כך הרבה העברות בנקאיות של ליאור לחשבון הפרטי שלו? ישבתי ברכב בניסיון לשחזר את הוצאות השנה החולפת. בין העברות לחשבון האישי הופיעו הוצאות של ליאור בחנויות בגדים יוקרתיות, מסעדות מפוארות וציוד גלישה יקר. הייתי כל כך מבולבלת. למה שהוא יקנה את כל הדברים האלו מהכסף שלי? נכנסתי הביתה. הוא הלך במטבח, הלוך וחזור ללא הפסקה כשמבט עצבני על פניו. למה היית בבנק? עמדתי מולו עמומה. התקבלתי לעבודה חדשה. והייתי צריכה לקנות חולצה לבנה, אבל כשהגעתי לקופה גיליתי שהחשבון האישי שלי במינוס. תגידי לי, את מטומטמת? אני אמרתי לך להפסיק לקנות את כל הבגדים האלו לעבודה. זה לא הבגדים, ליאור. אני בדקתי. בתדפיסים כתוב שכל הכספים עברו אליך. אתה קיבלת ממני חשבוניות בכל חודש, אתה יודע שזה לא בגלל הכסף שאני בזבזתי. את שקרנית. את הסתרת ממני קבלות. הוא התחיל לחפש בסקיות בתוך הארון שלי. שאלתי אותו מה הוא עושה והתחלתי להתנשם בכבדות. רדפתי אחריו כמו ילדה עבודה שעוקבת אחרי אבא שלה. איפה את מסתירה את כל הבגדים החדשים שקנית, אה? אני נשבע שאם את לא מוציאה אותם עכשיו מהמקום שבו החבאת אותם, אני אשרוף לך את כל הבגדים בארון. אני לא מסתירה ממך שום דבר. נכון, אין לך איך להסתיר ממני. לרגע הוא עצר את החיפושים והסתכל עליי במבט שלא הכרתי. מין חיוך מטורף כזה שמעיד על זה שהוא מסתיר משהו. רגע, איך ידעת בכלל שהייתי בבנק? ברגע נפל לי הסימון והבנתי הכל. הבנתי איך עוד בתחילת הקשר הוא אגב אחריי כמו חוקר מודיעין במשימה סודית. ידע בדיוק לאן אני יוצאת עם חברות למרות שלא הזכרתי בפניו את המיקום. הבנתי שהסיבה שבגללה הוא נהיה רומנטיקן בערב אחרי הריב על הגבינה היקרה היא האזנת סתר. פתאום הקבי למה ישר אחרי שפתחנו חשבון משותף, הוא נהיה מאושר יותר והחל לבזבז כסף ללא הכרה. הבנתי ששליטה מוחלטת היא הסיבה שהחל לחלק לי מזומנים ובדק באובססיביות ובאדיקות את התאמת הקבלות לרשומות הכרטיס. ראיתי איך עם הזמן הוא קילף את מנגנוני ההגנה שלי, ונכנס הישר לתודעה ושם השתיל רעל תוך התעללות רגשית. הבנתי למה כל השנים האלו כסף רדף אותי ואני רדפתי אחריו. כל הנקודות התחברו לכדי תמונה אחת מעוותת. הייתי עבורו לא יותר מכספומט. הוא לקח כל שקל שהרווחתי ועשה בו כבשלו. בחלוף הזמן התברר לי שהוא גם לקח הלוואות על שמי, כאלו שאני עד היום מנסה להחזיר. מאישה עצמאית הפכתי לעבד עיוור, הכל בחסות האהבה. הוא כל הזמן אמר כמה הוא אוהב אותי, כמה בלעדיי החיים שלו הם לא אותם חיים, אבל מסתבר שבזמן שחשבתי שהסכמנו על החוקים, הוא חיפש איפה אפשר לקופף אותם עוד קצת כדי לזכות בכל הקופה. הבנתי שכל החיים שלי היו פיקציה, והחלטתי שאני עוזבת. הרסתי תיקים לי ולילדים. את התחרתי על זה. אם את יוצאת מהדלת, אין לך לאן לחזור יותר. לקחתי את הילדים והתקשרתי לאבא שלי שיבוא לאסוף אותנו. כל הדרך לבית ההורים ישבתי בדממה. אבא ניסה לדבר איתי, אבל הייתי כל כך עסוקה בלהריץ תרחישים, לחזור על אירועים ולאבד את כל השנים האלו, שכל מה שאבא שלי יוציא מפי והיה נשמע כמו מלמולים חסרי היגיון. כשהגענו, ביקשתי ממנו לקחת את הילדים לחדר. חיבקתי את אמא שלי והתייפחתי על כתפה בדמעות של כאב. סיפרתי לה הכל. על המעקבים, החובות, המילים הנוראיות בהן היה מתבטא. היא התיישבה מולי, החזיקה את שתי ידיי, הסתכלה לי בעיניים ושאלה, הוא מרביץ לך? לא, מה פתאום, אמא? הוא אף פעם לא הרביץ לי. עניתי לה. אז קחי את הילדים, תחזרי הביתה ותשאלו אותו מה הוא רוצה בשביל שלום בית. אבל רע לי, אמא. אני לא רוצה. נועלה. לא בכזו קלות מפרקים משפחה. גם לי ולאבא שלך לא היו ימים קלים. בתוך תוכחת יודעת שאני צודקת ושזה הדבר הנכון לעשות. יום לאחר מכן הגעתי לביתנו המשותף ודפקתי על הדלת. המכונית הייתה בחנייה, ויכולתי לראות דרך החלון שהוא יושב על המיטה כשראשו בין שתי ידיו. אחרי 10 דקות הוא פתח לי את הדלת. אמרתי לך שאין לך לאן לחזור. יש לנו 2 ילדים, ליאור. באתי כדי לחשוב על זה ביחד איתך. מה אתה רוצה כדי לשקם את היחסים האלו? כסף, הוא ענה. הרבה כסף. ברגע הזה הרגשתי איך התקווה מתמוססת מול עיניי והבנתי שזהו. אני לא מוכנה יותר להיות קטנה רק כדי שהוא ירגיש גדול יותר. כל כך פחדתי מהסוף, אבל ידעתי שלפעמים צריך לשחרר מדברים שכבר לא גורמים לי אושר. למרות שאני עדיין אוהבת אותו אהבת נפש, אנחנו צריכים להיפרד. היום אני יודעת להגיד שהכל היה חלק מסרט מעוות שהתנגן במוח שלו. אף אחד חוץ מעמית לא ידע מאום. הייתי שחקנית טובה, וידעתי להשאיר את הכביסה המלוכלכת בבית. העניין הוא שזו הייתה התעללות שקופה. הוא מעולם לא הכרתי. לפעמים צעק, לעתים כילל, פגע בערך העצמי שלי, וכמה כסף שלא הבאתי הביתה, זה תמיד לא היה די. הוא האשים אותי שאני מסתירה ממנו כספים ומבריחה אותם, עבר בדקדקנות על הפעולות היומיומיות וההכנסות שלי, וחיפש את כל ההוכחות למעילות כספיות שהיו פרי דמיונו המפותח. במשך יותר מעשור הפכתי מפרח מלבלב לשתיל נבול ומקובץ שנתון למרותו של גבר שטען שאוהב אותי. היום אני יודעת שבעלי לשעבר לקח ברצינות את המילה בעל. הוא האמין באמת ובתמים שהוא הבעלים שלי ושהגוף שלי, הנשמה שלי וחשבון הבנק שלי שייכים לו. היה זה רק אחרי שנפרדנו שהבנתי את שעבר עליי. הדמעות היחידות שבכיתי מאז הפרידה היו על עצמי. על העיוורון בו לקיתי. אני אישה נאורה. אני אישה חכמה. הצרה היא שהאמנתי שכך מתנהלת מערכת משפחתית, שאלו יחסים נורמליים בין בני זוג. אני יודעת שאני רחוקה מלהיות האישה היחידה שהיא קורבן של מערכת יחסים זוגית כזאת. אלימות כלכלית היא אלימות שקופה, שאת הסימנים הכחולים שלה רואים בחשבון הבנק. אנחנו פרופסוריות, מנכליות של חברות, עורכות דין, רופאות, מנהלות שיווק, וטרינריות, מנהלות חשבונות, קופאיות בסופרמרקט, בנקאיות, לבורנטיות, מוכרות בבוטיקים, קוסמטיקאיות, רוקחות, בלניות. אנחנו יכולות להיות כל אחת שעוברת מולכן ברחוב. אמא שלכן, אחותכן, בת הדודה שלכן, גיסתכן, חברה שלכן, קולגה. אני יכולה להיות את, ואת יכולה להיות אני.
עד כאן לפרק הזה. לעזרה ניתן לפנות למוקד מידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 118. יש אפשרות לפנות גם בפנייה שקטה באמצעות הודעת טקסט בטלפון 055-7000-128. ניתן לפנות גם למרכזי הסיוע בעיר מגוריכם. אפשר לפנות גם עבור קרוב משפחה או חבר. במקרים של אלימות כלכלית ניתן לפנות לעמותת רוח נשית, במקרים של אלימות מינית ניתן לפנות לאיגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בטלפון 1202. במקרים של אלימות כלפי ילדים ניתן לפנות למרכזי ויצו. פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר סופרפארם. ניפגש בפרק הדיון עם תמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית. שם נדון בסימני העזרה ונבין כיצד ניתן למנוע את המקרה הבא. להתראות.